עם ישראל מאז שהם יצאו ממצרים, מאז שהם הגיעו לגדות הירדן. בין שאר המסעות מופיע גם המסע שהגיעו, עם ישראל הגיעו עד לקדש. ויסעו מקדש ויחנו באור ההר בכפי ארץ אדום. המסע הוביל אותם מקדש עד אור ההר. פסוק ל"ח, פרק ל"ג, ויעל אהרון הכהן אל הור ההר על פי השם, וימות שם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי באחד החודש. ואהרון בן 3 ו-20 ומעט שנה במותו בהור ההר. התורה למעשה מתארת את המסעות, ותוך כדי התיאור של המסעות יש לנו פסוק שאין לו קשר למסעות, יש פה תיאור של אירוע שהתרחש, מה שלא מופיע בשאר המסעות. כשאנחנו מתארים את המסעות, יש איזשהו מסלול מסוים שהתורה רוצה לתאר. אם היא תעמוד על כל אחד ואחד מהתחנות ותספר מה שהיה שם, היא תצטרך לחזור שוב על כל חומש במדבר, על כל חומש שמות. יש לנו רק את המסעות מפורטות, עד שאנחנו מגיעים לאור ההר, ושם התורה מעריכה במה שקרה באור ההר. באור ההר נפטר אהרון הכהן. לא רק שהתורה מתארת מה שקרה באור ההר, אלא היא גם נותנת תיאור מדויק מבחינת הזמן, מה שלא עשה כן לאף אחד. אין לנו אף אחד מצדיקי הדורות שמוזכרים בחמישה חומשי תורה שיהיה מוזכר התאריך של הפטירה שלו. לא כתוב בתורה מתי נפטר אברהם אבינו, שנאמר בשיבה טובה זקן ושבע, אבל לא כתוב מתי. אנחנו יודעים שזה בראש חודש טבת על פי קבלת חז"ל, אבל זה לא כתוב בתורה. לא מתי נפטר יצחק אבינו, לא מתי נפטר יעקב אבינו, לא מתי נפטר אחד מן השבטים, לא מתי נפטר משה רבינו. משה רבינו, ראיה מהמנה, נפטר, אבל היורצייט שלו, יום הפטירה, לא מופיע בתורה, שום מקום. יש לנו אדם אחד, יחיד ובמיוחד, אהרון הכהן, שהתורה מציינת מתי היה התאריך של הפטירה. הוא נפטר בשנת ה-40, בחודש ה-50, כשמתחילים מניסן, אז החודש אב, באחד לחודש. יורצייט יחיד בתורה, שזה כשלעצמו זוקק הסבר. למה שהתורה תכתוב רק את יום השנה המדויק של אהרון הכהן משאר הצדיקים המוזכרים? ולמה שהתורה לא תזכיר באמת את שאר הצדיקים, שנדע מתי להיות יום השנה? יש לו הרי איזושהי משמעות. אם לא הייתה לו משמעות, הוא גם לא היה נכתב אצל אהרון. מה נפשך? אם יש משמעות ליום השנה, למה שמשה רבינו לא יצוין? אם אין משמעות, מה קרה ליום הפטירה של אהרון הכהן? השאלה השנייה, לא פחותה בחריפותה, הרי כל הסיפור של פטירת אהרון הכהן באור ההר כבר מופיע בתורה, פרשת חוקת. שם יש תיאור מאוד מאוד מפורט של פטירתו של אהרון הכהן. למה שם לא כותב את התורה, מתי זה קרה? פה בפרשת מסעי יש רק שחזור של מאורעות. אבל צריך להיות כתוב במקום שמתרחש. לא בשחזור המאוחר. אלו הן שתי השאלות שאנחנו רוצים לעמוד עליהן בשיעור הזה, כשכמובן התאריך כשלעצמו יש לו גם מה לומר. התאריך הוא באחד בחודש החמישי, שזה ראש חודש אב. שבת הבאה עלינו לטובה, היא שבת ראש חודש, זה יום השנה לפטירתו של אהרון הכהן. אין ספק שיות והיום הזה מוזכר בתורה, יש ביום הזה איזושהי השלכה מעשית על כל אחד ואחד מאיתנו. אני רוצה לפתח איזשהו מהלך שהוא בנוי על כמה וכמה הקדמות. בפרשת חוקת, כשהתורה מתארת את הפטירה של אהרון הכהן, נאמר שם כך, אני מקריא את דברי רש"י בפרשת חוקת. פסוק כ"ג בפרק כ', מי שרוצה לציין לעצמו. ויאמר השם אל משה ואל אהרון באור ההר על גבול ארץ אדום לאמור, יאסף אהרון אל עמיו כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל. התורה אומרת שכאשר עם ישראל הגיע אל גבול ארץ אדום, אז התקבלה ההוראה, יאסף אהרון אל עמיו, כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל. אומר רש"י, פסוק כ"ג, על גבול ארץ אדום, מגין שמפני שנתחברו כאן להתקרב לעשיו הרשע, נפרצו מעשיהם וחסרו הצדיק הזה. התורה מנמקת את הפטירה של אהרון הכהן בכך שהיא מציינת שעם ישראל היה על גבול ארץ אדום. הייתה כאן איזושהי התקרבות בין בני ישראל לבין עשיו, כמו שנאמר קודם, ששלחו לו מכתב, שם הם אמרו, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל. הזכירו את הנושא של האחווה, אחיך ישראל. ההתקרבות הזו עלתה להם במחיר יקר מאוד. אהרון הכהן נפטר כמחיר על התקרבות אל עשיו. הדבר הזה כשלעצמו צריך ביאור, אנחנו יודעים שכל דבר זה מידה כנגד מידה. למה ההתחברות אל עשיו עולה לנו במחיר של סילוק של צדיק, ולמה היא עולה לנו במחיר של הסילוק של הצדיק הזה? כמו שאנחנו רואים בדברי רש"י המדויקים עד לאחת, כיוון שנתחברו להתקרב לעשיו הרשע, נפרצו מעשיהם וחסרו הצדיק הזה. יש כאן מילה מיותרת, הצדיק הזה, שאומר שלצדיק המסוים הזה יש קשר לנושא הזה, שכיוון שהתקרבו לעשיו, זה עלה להם בצדיק. ולא סתם בצדיק, לא חסרו צדיקים בדור המדבר, אלא הצדיק הזה בדייקה. איזה מחית אהרון הכהן עם עשיו, שההתקרבות אל עשיו עולה במחיר של הסתלקות הצדיק הזה. יש פה איזה דיוק בצדיק הזה בדייקה. עוד רש"י בפרשת שלח, הכל בספר במדבר, שם בסיפור העצוב מאוד של המרגלים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אני אסלח להם על מה שהם עשו, אבל ביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. כך אומר הקדוש ברוך הוא, דברים כל כך מבהילים, ביום פוקדי ופקדתי. רש"י על המילים ביום פוקדי ופקדתי, כותב רש"י, הקטע הזה שעליו אני רוצה לעמוד. זה בפרק י' בפסוק למד ג'. אומר רש"י דבר כזה, זהו שנאמר במרגלים, זהו שנאמר בעגל, וביום פוקדי ופקדתי. המילים ביום פוקדי ופקדתי, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו אחרי חטא העגל. משה רבינו התחנן לפני הקדוש ברוך הוא שיסלח, והקדוש ברוך הוא אמר לו, עכשיו סלחתי כדבריך, אבל ביום פוקדי ופקדתי. אומר רש"י, אצלנו בשלח, פרק י"ד, פסוק ל"ג, זהו שנאמר וביום פוקדי ופקדתי, ביום פוקדי היינו בחטא המרגלים, ופקדתי עליהם חטאתם. ואף כאן נאמר, תישאו את עוונותיכם. שתי עוונות, עוון העגל ועוון המרגלים. והוא שגרם להם בכייה לדורות. אתם בכיתם בכייה של חינם, ואתם עתידים לבכות בכייה לדורות. יש כאן דבר מאוד מעניין. הקדוש ברוך הוא כורך את חטא העגל עם חטא המרגלים. כאן נאמר שעם ישראל בכה, והבכייה הזו הייתה בכי חינם, פרשת המרגלים, פרשה איומה ונוראה, שם נאמר שכל העדה כולה בכתה, ותישא כל העדה, ויתנו את כולם ויבכו העם בלילה ההוא. הגמרא במסכת תענית בדף כ"ט עמוד א' מביאה את דברי חז"ל. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אעשה לכם בכייה של דורות. זהו חורבן הבית פעמיים, בתשיעי באב, הוא היה הלילה שבו חזרו המרגלים. אז יש לנו מערכת של סיבה ותוצאה. בחטא העגל אמר הקדוש ברוך הוא ביום פוקדי ופקדתי. יום פוקדי זה חטא מרגלים. חטא העגל הגיע למצב של המתנה עד חטא המרגלים. כשהגיע חטא המרגלים אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אגרום לכם לבכייה של דורות לתשעה באב. כשאנחנו עומדים מול תשעה באב, מבחינת התאריך, יש לנו את היכולת לשחזר לאחור מה הביא למה. חטא המרגלים הביא לחורבן הבית. מה הביא לחטא המרגלים? חטא העגל. אז יש לנו מהלך שנותן לנו את האפשרות לעמוד על החורבן ועל סיבותיו. חטא העגל. כשעם ישראל אומר כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו, זה חטא נורא והיום. והחטא הנורא והיום הזה מביא בעקבותיו את חטא המרגלים ביום פוקדי. ופקדתי עליהם חטאתם. שני החטאים האלה עומדים לעם ישראל לרועץ. תחילתם בחטא העגל. המשכם בחטא המרגלים, והפורענות זה תשעה באב. אותו יום מועד לפורענות. אותו יום שבו קרו כל כך הרבה דברים איומים לעם ישראל, באותה שנה של החורבן הראשון, ושוב אחרי משך שנים ארוכות החורבן השני, ומאז ועד היום עבר קציר, קלה קיץ, ואנחנו לא נושענו. והחורבן הזה שלא מאפשר לנו לחזור למלכות ישראל על פי התורה על אדמתה, גובה מחיר כבד מדי יום ביומו. כל נערי אדם שעם ישראל הקיז ומקיז, סיבתם שורשם באותו חטא העגל שהביא לחטא המרגלים. אז יש לנו כאן פלח של היסטוריה שנותן לנו גם ציון של מהלך, כפי שאמרתי, חטא העגל, חטא המרגלים, עד לאותה בחייה לדורות. עכשיו אנחנו רוצים לגעת בייחודיות של אהרון הכהן, בתאריך הפטירה שלו, ודבר שיסביר את המהלך עד להיום. כשאנחנו דנים בחטא העגל כמקור לכל הפורענות, אין לך פורענות שאינה נוטלת חלק מחטא העגל, כדברי הגמרא מסכת גיטין, אנחנו מוצאים את התורה מתבטאת באופן מאוד מעניין. כאשר משה רבינו יורד מן ההר ורואה את העגל מהמחולות, וירא משה את העם כי פרוע הוא, כי פרעו אהרון לשמצה בעיניהם. בקמהם. אני מנסה לא להגיד פסוק ואתם מתקנים אותי בזה. פרעו אהרון לשמצה בקמהם. יש כאן עניין של פרוע, של פרעו אהרון. מה המשמעות המילולית של תיבת פרעו אהרון, פרוע? לפני שאני עומד על המשמעות המילולית כפי שהיא מובאת ברש"י, אני מדלג שנים רבות עד לבעל הספסמס. בעל הספסמס, בחיבורו ספסמס על התורה, שנת תפרש למתת בפרשת חוקת, אומר דבר מאוד מעניין. פרשת חוקת זו הפרשה בה מופיע הפטירה של אהרון הכהן בתיאור המלא, על אותו חטא של מי מריבה, ושם אומר הספסמס רעיון. כתוב בגמרא מסכת תענית שענני הכבוד היו בזכותו של אהרון הכהן. ביום פטירתו של אהרון הכהן הסתלקו ענני הכבוד. חזרו אחרי זה בזכות משה, גמרא מסכת תענית. אבל אהרון הכהן הוא זה שבזכותו הגיעו ענני כבוד. צריכה להיות איזושהי מגבילה רעיונית, דווקא אהרון הכהן עם הענן. אומר הספסמס, כשמשה רבינו ראה את מה שקרה בחטא העגל, הוא כתב בתורתו כי פרעו אהרון. פריעה זה לשון גילוי. כאשר אנחנו מגלים את המטמונים, אנחנו אומרים גילינו את המטמון. בלשון התורה לגלות זה לפרוע. לכן יש לנו במצוות מילה מילה ופריעה. פרוע בכל מקום זה גילוי. כך מסביר רש"י על אתר. כי פרעו אהרון לשמצה וקמהם, אומר רש"י, לשון גילוי. ותפרעו כל הצתי. אנחנו נמצאים במצב שבו דברים שאמורים להיות מכוסים, צנועים, הופכים להיות לפרוצים ופתוחים. אומר הספסמס, אהרון הכהן קיבל את התוכחה מאחיו הצעיר, ומאז הוא נכנס להקפדת יתר במערכה של כיסוי. היות ונאמר בתורה כי פרעו אהרון, אז אהרון מקבל את התוכחה, ולשומעים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב. כך כותב שלמה המלך על כל מי ששומע תוכחה. מותר לשמוע תוכחה, אוזן שומעת תוכחת מוסר בקרב חכמים תנים, כך אומר שלמה המלך. אז התוכחה נכנסה לארון הכהן בעצמות, והוא הבין שאם משה רבינו אמר לו, תראה, העם פרוע כי פרעו אהרון, אהרון לומד שהוא חייב להתחיל להתמקד בנקודות שהן הפך הפריעה. הפך הפריעה, הפך הגילוי, הפך הפריצות, כיסוי, צניעות, הצמנה, הסתרה. וכיוון שאהרון הכהן מתחיל לעבוד על המידה הזו, הקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה לשכר, אז בשכר אהרון הכהן זכה עם ישראל לענני כבוד. ענני הכבוד הסתירו את עם ישראל. ענני הכבוד יצרו מחיצות. ענני הכבוד הכניסו את עם ישראל לתוך מערכת סגורה, לתוך מערכת חתומה, לתוך מערכת שהיא הפך הפיראון, הפך אותו פרעו אהרון. זה משפט קצר של הספסמס בתר למתת בפרשת חוקת, כשהוא ממשיך לדרכו באופן של גבוה מעל גבוה. אני רק מוציא את המשפט המסוים הזה. לאהרון הכהן יש עבודה, והעבודה שלו נקבעת לפי התוכחה שהוא מקבל מאחיו. בחטא העגל קרה מצב של פרעו. עם ישראל אמר, זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. אנחנו חייבים להיצמד למערכות הדומות שראינו במצרים. האומה צריכה מנהיג. אם למצרים מספיק כבש, אנחנו עם ישראל המיוחס, ניקח פר. אבל אנחנו חייבים ללמוד משהו מהתרבות שממנה אנחנו באים. היום כשאנחנו נמצאים ב-1000 תשס"ח, אחרי שאנשי כנסת הגדולה ביקשו והצליחו לעקור את יצרה בעבודה זרה, כמו שהגמרא אומרת ביומה, אנחנו לא בדיוק מבינים את זה. אבל באותם דורות, היצר של עבודה זרה, היצר מאוד אלים. והעם הזה חי 210 שנה במצרים, וראה כיצד המצרים חיים. וכאן כאשר משה רבינו מאחר, הם מרגישים את עצמם אבודים, והם לוקחים איזושהי הלוואה מאומות העולם. תן לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש. כל מקום כתוב זה, הכוונה מראה באצבע. כמו שכתוב בינינו זה סורר ומורה, לומדים חז"ל שאם ההורים הם סומים, אין הבן נעשה בן סורר ומורה, שנאמר בינינו זה. רבי חבר יעקב אומר שסומה פטור מן האגדה, לפי שנאמר בעבור זה, מי שלא יכול להגיד זה, פטור. כי זה משה האיש, חסר לנו מישהו שנוכל להראות באצבע. כל אחד מאומות העולם מראה באצבע. יש לו את האלוהים שלו, אם הוא רוצה, הוא יחד איתו במיטה, אם הוא קצת מפריע לו, הוא שם אותו על יד המיטה. יש לו את זה. לעם ישראל יש את משה רבינו, אבל הוא גז ונעלם, הוא בשמיים. חסר לו הזה. משה רבינו מתלונן על אהרון. הוא אומר לו, עשית את העם שלי פרוע. אתה פרעת אותו. אתה פתחת את המסתורים שלו. אתה נתת לו אפשרות ללמוד מאומות העולם את המהלך שלהם. אהרון שומע ומקשיב ומוסיף. אני מהיום אקפיד על הפך אותו עניין של פרעו אהרון. אני אקפיד על אמון מוצנע. אני אקפיד על הכיסוי המתבקש. אני אציין את הדת היהודית שעומדת להפך מכל הדתות כולם בנושא של הגילוי של המסתורים. אז אהרון הכהן זכה לנושא של ענני כבוד, משום שעניינו הפך להיות עניין של מלחמה בפריצות, מלחמה בפתיחות. וכיוון שאהרון הכהן צעד בדרך הנכונה, הוא זכה שעם ישראל יהפך להיות מוצנע, יהפך להיות תחת מחיצות, יהפך להיות מאחורי חומות. כשאנחנו לומדים את הדברים האלה, שנשמעים בהחלט מאוד פשוטים והגיוניים, אנחנו יודעים שעשיו יש לו את התכונה המאוד מיוחדת הזו, כמו שנאמר בפסוק בעובדיה שמופיע במסכת בבא קמא, כיצד נגלו עשיו נבעו מצפוניו. עשיו הוא פרא אדם שנמצא במצב כזה שלא אין מחסומים. אין מחסום של בושה, אין מחסום של צניעות, עליתי נינה מן האדום האדום הזה כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. כפי הנראה, אפילו בתקופתו של עשיו היו כמה נימוסים מינימליים, נימוסי שולחן. אף אחד לא מבקש הליטי לינה, כמו שרשי על אתר אומר, כמו שאופסים בעלי חיים. עשיו פותח את הפה הגדול שלו, והוא דורש מיעקב אבינו שישפוך מן הסיר ישר אל הלואה. זה חוסר נימוס מופגן, שאילו לי שהוא היה אחד מהמאפיינים המרכזיים של עשיו, התורה לא הייתה עומדת על זה. עשיו עשה עוד הרבה דברים מאוד מכוערים, והם לא כתובים כל כך פתוח. זה כתוב פתוח בגלל שזה משהו מהותי. ואנחנו מוצאים שקריאת שמו הייתה על שם הפעולה הזו. על כן קרא שמו אדום. זה אומר שיש כאן משהו מאוד מהותי. עשיו הוא האנטיתזה לנושא של סגירות, מופנמות, שניות, לפנים מן המחיצה. נבראו מצפוניו, לעשיו אין סודות. לעשיו אין מצפון. לעשיו אין את היכולת שהוא יהיה במצב של התקסיה. מה שהוא עושה, הוא עושה פתוח. צד נשים תחת בעליהן, הוא לא מתבייש. הוא לא בא במחתרת. עשיו הולך בגאון, עשיו פורץ כל מחיצה. קרה כאן דבר מאוד מעניין. עם ישראל התקרב אל עשיו. כה אומר אחיך ישראל, כיוון שהתקרבו אל עשיו, הם איבדו את הצדיק כזה. היה לצדיק כזה משהו מאוד מאוד הפכי מעשיו. אם אתה יכול למצוא את עשיו אחיך, אז אהרון הוא לא צדיקך. הצדיק כזה, צדיקים אחרים כן? יש צדיקים שעובדים על דברים אחרים. יש המון נושאים שאפשר לעבוד עליהם. הצדיקים האלה יישארו. אבל הצדיק הזה הוא ההפכיות בשורש, במהות, בעבודה שלו מול עשיו. לא מול שום אומה אחרת. אמרת אחיך ישראל, הפסדת את הצדיק כזה. אם קיימים אנו בזה, אנחנו ממשיכים עם המהלך המיוחד שאנחנו מנסים לפתח. אהרון הכהן שומע את הוכחתו של משה וחטא העגל, ומקבל על עצמו להיות הפך פרעו אהרון. ובמשך 40 שנה הוא עובד על עצמו, ובהכרח כשהוא עובד על עצמו, אז המידה הזו משתרשת בעם ישראל. עם ישראל מקבל את מתנת ענני הכבוד, הוא הופך להיות לעם שיודע להעריך את הנושא של הסגירות, של הצניעות, של הפך הרעבצנות, של הפך היחצנות, של הפך העניינים האלה שכל מה שאני רוצה אני עושה בריש גלי. כל הדברים האלה השתנו, הם הפכו להיות ברמה כזו שעם ישראל זוכה לענני כבוד. הוא זוכה למתנה הזו, הוא זוכה למסר הזה, הוא זוכה להנחיה, להדרכה, לאורח חיים שונה. אורח חיים כזה שהדבר זה נשמת עינו של אותו רשע, יימח שמו וזכרו בלעם, שעומד ורואה את עולי ישראל במצב שאין פתחיהם מכוונים, והפה הסחי ומאוס הזה צועק, מה טוב הוא עולך יעקב, משכנותיך ישראל, אין פתחיהם מכוונים. זה עם שיודע לשמור על מערכת של פרטיות מכובדת, על צניעות מתבקשת. זו הקדושה של עולי ישראל, על דבר זה נשמת עינו. זו הקדושה, זו הגישה, זה למעשה המאפיין שאהרון הכהן תובע. הוא תובע את החותם הזה, חותם של הפך פרעו אהרון. ומן החותם הזה אנחנו מתחילים להבין מדוע איבד עם ישראל את הצדיק הזה בדייקה, כאשר הוא התקרב אל עשיו. אנחנו ממשיכים מכאן, חושי כמעט ברוך הנופש. תורי חפרדו אינו אלהם ולכוינו שעקו נהיו לבוא. עמדנו על כך שחטא העגל נפתח בעניין של כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. עם שלא יכול לסבול מצב של חוסר ראייה. עם שרוצה לראות, רוצה למשש, רוצה שהכל יהיה פתוח על השולחן. הגענו לחטא העגל הנורא והיום, עליו משה רבינו מוכיח את אהרון, כפרעו אהרון. מכאן אנחנו ממשיכים עד לפטירתו בפרשת חוקת. כשאנחנו נמצאים בפרשת מסעי, אנחנו עומדים על ההיבט המיוחד הזה של הקשר בין תאריך פטירתו של אהרון הכהן לבין מהותו המיוחדת של אהרון הכהן. אנחנו מדברים על כך שיום תשעה באב נקבע ליום בכייה לדורות בגלל חטא המרגלים. עמדנו על כך של חטא המרגלים היה תוצר ישיר של חטא העגל. ביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. זה שהקדוש ברוך הוא אמר אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אגרום לכם שאתם תזכו פעמיים בכייה לדורות, הגורם הישיר הוא חטא העגל. חטא העגל מביא לביום פוקדי, וחטא המרגלים מביא לתשעה באב. אהרון הכהן הוא זה שמצד אחד גרם לחטא העגל, ומצד שני הוא זה שהסיק את המסקנה, והגיע למצב שבו במשך 40 שנה הוא נתן לעם ישראל את היכולת להתמודד עם מה שנאמר וירא משה את העם כי פרוע הוא. הוא לקח עם פרוע והוא הפך אותו לעם מסודר. הוא לקח עם שהייתה לו את היכולת והיו לו את הצרכים המיוחדים להיות מיוחצנים חסרי צניעות, והוא הלביש את עם ישראל, הוא הלביש אותם בענני כבוד. הגמרא אומר במסכת שבת שרבי יוחנן היה קורא לבגדים שלו מכבדותה, בגלל שהבגד מכבד את האדם. לכן נקראים גם העננים ענני כבוד. אהרון הכהן הלביש את עם ישראל, הצניע את עם ישראל, יצר לו חומות. אנחנו עומדים בימים של ערב תשעה באב. אלה ימים שאנחנו אמורים בהחלט להתמקד בנקודות החורבן ובמה שנדרש מאיתנו בכדי לסיים את התקופה האיומה הזו, תקופת החורבן. כל דבר שהוא בסיבת החורבן, הפכו יהיה סיבת הגאולה. הגיונית. אנחנו יודעים שהדברים הנוראים שנאמרו בחז"ל על אותו דור נוגעים בנקודות של פריצות. אם אנחנו מתחילים בקמצא ובר קמצא, אנחנו מוצאים בן אדם שמעבר לחוסר הרצון שלו להריח את השונא שלו, הוא לא מתבייש לזרוק אותו מהסעודה בריש גלי. יש כאן איזו מערכה של חוצפה מעבר לעבירה כשלעצמה. יש כאן עבירה שלא נעשית בהצנעה. אדם עובר עבירה, חלילה וחס, כמו שחז"ל אומרים, ילבש שחורים, ויתכסה שחורים, וילך למקום שאין מכירים אותו, נו, הוא לפחות מבין שיש עם מה להתבייש. הסיפור של קמצא ובר קמצא לא מדבר רק על מערכת לא בריאה. מדובר שם על מערכת של חוסר בושה ממה שאדם לא מתנהג יפה. אתה לא מתנהג יפה, הצלחת דרך מישהו לסלק אורח שאתה לא רוצה שהוא יהיה אצלך, זה מכוער. אבל עשית את זה בעצנה, קראת לחבר, אמרת לו משהו ברוזן, הוא כבר סידר את זה, הוא אמר יש לך טלפון. איכשהו כולנו מכירים את התחמונים האלה. אבל לפחות הדברים נעשו תוך כדי איזושהי הקפדה על שנאת הפרט. אבל כשדברים נעשים כך בריש גלי, אלה דברים איומים ונוראים. בהמשך הסוגיה במסכת גיטין, במדרשי החורבן, אנחנו מוצאים את עם ישראל עובר עבירות שמעבר לעבירות מדובר על פריצות. מדובר על בנות ציון הולכות נטויות בגרון, כמו שהפסוק צועק בגמרא מסכת שבת מפרטת. מדובר על אנשים שהם פרצו את המערכת המתבקשת של מחיצה כזו או אחרת. אלו היו סיבות החורבן. אלו היו סיבות החורבן בגלל שהם התמזגו והתחברו עם הסיבה הראשונית של פרעו אהרון. והיה משה את העם כי פרוע הוא. עם פרוע. לעם פרוע אין זכות לדרוש בית מקדש. בית מקדש זה כל כבודה בת מלך פנימה. יש חצר ויש היכל, יש קודש, יש קודש הקודשים, יש פרוכת, יש פרוכת נוספת. יש בתוך קודש הקודשים איסור להיכנס כל השנה. יש שם שני קרובים. יש כאן מערכת מאוד צנועה. צניעות לפנים מצניעות, מחנה לפנים ממחנה. בתוך הקלעים, ועוד וילון, ועוד פרגוד, ובית מקדש. אם אתה נמצא במצב כזה פרוע, אין לך את היכולת, אין לך את הזכות לחיות עם בית מקדש. אנחנו יודעים שפטירה של בן אדם מסגלת ליום הפטירה את הזכויות של הנפטר. הדבר הזה מופיע גם בזוהר הקדוש, בעיקר בספרי החסידות בהמשכם, שיום פטירתו של צדיק מתעוררים הזכויות המיוחדות של עבודת השם של הצדיק הזה, באופן שהם מאפשרים לאנשים נוספים להיצמד, להתחבר אל אותם ערכים. אהרון הכהן נפטר בראש חודש אב. הוא נפטר בראש חודש אב כדי שאנחנו נוכל, דרך יום השנה המפורש שלו, להביא למצב כזה שהחורבן יהפך לתקומה, שהבורנות תהפך לנחמה, כמו שנאמר בגמרא, שהיא כנסת ישראל לקטה בכפליים, והיא עתידה להתנחם בכפליים. נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. דברו אל לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאת לה, קיבלה עונה. כי היא לקחה מיד השם כפליים וכל חטאותיה. כפליים. בית מקדש ראשון, בית מקדש שני. כשאנחנו מדברים על משהו שהוא כפול, אנחנו רואים בעיניים שלנו עוד קיר, עוד מכסה. צניעות לפנים מצניעות. כשאנחנו מגיעים לאותם ימים, באה התורה הקדושה למעננו, ומספרת לנו את יום השנה של אהרון הכהן, שמכל התורה כולה, זה לא יופיע אצל אף אחד מן הצדיקים חוץ מאהרון הכהן. התגלית הזאת נעשתה עבורנו, והתגלית הזאת זזה מפרשת חוקת עד לפרשת מסעי, משום שפרשת מסעי תמיד תצא הקריאה שלה בזמן הסמוך לאב, כדי שאנחנו נראה דרך הסמיכות של הזמן, כמו שלימדו אותנו רבותינו הראשונים, שאחרי שנתקן התקנה הקדומה שעם ישראל יסיים את התורה מדי שנה בשנה, אז לכל שבוע יש מסרים מן הפרשה שאנחנו קוראים, ויש לפרשה קשר מיוחד לזמן שבו היא נקראת. אז פרשת חוקת חיכתה עד לפרשת מסעי, בכדי שאנחנו נגיע אל הימים האלה עם הנשק, עם היכולת, עם העוצמות שאנחנו יכולים לקבל דרך יום השנה של הצדיק הזה. יש לנו צדיק הזה שהוא חרט על דגלו את העבודה המיוחדת הזו שנקראת ענני כבוד, שנקראת הפך הפרוע הוא. אז יש לנו קודם כל את השחזור מתחילתו דרך אמצעיתו עד סופו. יש לנו את ההסדר למה בפרשת מסעי מוזכרת פטירת אהרון, ולמה התורה יצאה מן הכלל בכדי לתת לנו את הידיעה מתי הוא יום השנה של הצדיק הזה. עכשיו כשאנחנו פחות או יותר מבינים את הכל, אנחנו יכולים לדבר יותר בשפה המעשית. בזוהר כתוב שההבדל בין כהן לבין לוי, מדוע הכהן ממונה על עבודת הקורבנות והלוי ממונה על עבודת השיר. אנחנו יכולים למצוא כהנים מוזיקליים, ואנחנו גם יכולים למצוא לוויים שהם לא כל כך מוזיקליים. אין שום סברה שבעולם ששבט לוי יקבל את השירה ושבט הכהונה יקבל את העבודה, אם נחפש את הסיבה דרך אנשי אותו שבט, כולם משוררים או לא משוררים באותה מידה. בזוהר כתוב סוד מעניין. כהנה אומר הזוהר, הוא סוד הדגבה. כהן זה דבר פנימי. לוי הוא קלה דברעה, להרומה קלה. הלוי יש לו עבודה של יחצנות. הלוי עומד בחוץ. יש רבד אחד בפירושו לתורת כהנים, שאומר שהיו גם בגדי לוויה מיוחדים. אנחנו מכירים את בגדי הכהונה בתורה. בגדי הלוויה לא מופיעים, אבל היו בגדי לוויה, יש לזה גם כמה ראיות. הרעבד מוסיף מילה, שהיו בגדיהם בפאר ובכבוד ובהדר יתר על בגדי הכהן. הדבר תימן, למה שהלוי הבגדים שלו יהיו יתר על בגדי הכהן? בבגדי כהן כתוב בתורה פרשת תצווה לכבוד ולתפארת. אבל אנחנו יודעים מה היו הבגדים האלה. הם לא היו מי יודע משהו מיוחד, כתונת, שהכתונת הזו לא היו עליה שום צורות, שום צבע מלבד הצבע של הבד עצמו. יש מחלוקת בראשונים, אם הצבע חייב היה להיות צבע יסוד לבן, או לאו דווקא, אבל הוא היה חייב להיות צבע יסוד. הם הולכים בלי נעליים, בלי גרביים, עד הברכיים, יש להם גרטל חסידי מאוד מאוד עבה, ויש להם תרבוש על הראש. זה לכבוד ולתפארת בהחלט, אבל אין כאן איזשהו קישוט ששווה את העין. בגדי הלוויים היו יפים יותר, כותב הרייבן. הלוויים שרו, הכהנים לא שרו. הלוויים הם אלה שאמורים לשמור על המקדש מבחוץ, הכהנים הם אלה שאמורים לשרת בפנים. ישנה מסכת של שאלות ותשובות מאוד מעניינת, בין אחד מגאוני ארץ ישראל, שהגיע לכאן מפולניה, הוא עצמו עבר היסטוריה מעניינת, הוא יחסית קוצק בצעירותו, ואחרי פטירת האדמו"ר מקוצק בשנת תרי"ט, הוא עבר להיות חסידו הנאמן של בעל הצמח צדק מלובביץ'. לציין שמקוצק בפולניה עד ללובביץ', שזה ברוסיה הלבנה, באותם ימים, הייתה דרך מאוד מאוד ארוכה להגיע. הוא עשה את הדרך הזו, הפך להיות לתלמידו הנאמן של הצמח צדק, ואז הוא עלה ארצה. שמו היה רבי משלי גלפשטיין. יש היום משפחה מפורסמת בירושלים, משפחת גלפשטיין, הם נכדים שלו. הרב משלי הזה היה גאון גדול מאוד. הוציא ספר משכנות יעקב עם המון המון דברי תורה מיוחדים. עסק כאן בארץ עם המהר"ל דיסקין, עם האימרי בינה, עם כל גדולי הליטאים, חכמי ירושלים שלנו. הוא רצה לחדש חידוש מעניין, שיש כמה מגדולי האחרונים בני זמננו שאימצו את החידוש. היות והתורה חידשה שיש מצוות עשה של שמירת מקדש, שבמקומות מסוימים שמרו על המקדש, חלקם לוויים, חלקם כהנים, רצה רבי רבש לומר שהקטע הזה שייך גם בחורבנו של מקדש. משום שהטעם של השמירה הוא לאו דווקא הכבוד של הבית, שלדעבוננו לא קיים, אלא גם כדי להזהיר מטומאה, שזה קיים גם היום. מי שנכנס בזמן הזה לבית המקדש, מחלוקת ראשונים, אבל אנחנו פוסקים כמובן שהוא חייב כרת. אז צריכים לשמור. בא אותו יהודי והחליט לעניין את כל העם בפזורה. בואו נקים משמרות של כהנים ולוויים שישמרו מבחוץ על בית המקדש. הייתה לו תכתובת מעניינת עם חתנו של האדמו"ר מקוצק. זה היה האדמו"ר המפורסם מסוכת שובה אבני נזר. הוא כתב, יש ארבעה מכתבים, שאלות ותשובות אבני נזר יורד היה חלק ב', כשהוא מתפלפל איתו האם יש בזמן הזה את המצווה הזו או לא. מה שאומר שהנושא המיוחצן יכול להיות שהוא קיים גם היום. הנושא הזה של שירי דוד אביך נשמעים בעיריך יכול להיות קיים גם היום. אומנם לא ברמה של השירים שאנחנו שרים על הקורבן, אבל אנחנו שרים. אנחנו בהחלט שרים. קום אירוני בלילה לראש השמורות. כל הלומד ולא זמרה, בשונה ולא נעימה. עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם. אז אנחנו יודעים שהנושא של השירה והזמרה קיים גם היום. אז עבודת הלוויים היא עבודת חוץ, והחוץ קיים. מה שחרב זה הנקודה פנימה, דלת לי קלה, לשון הזוהר, נקודה פנימית. הנקודה המוסלט, הנקודה של הצניעות, שם קרה חורבן, חורבן נורא. וחורבן כזה שכשאנחנו מחברים את כל חלקי הפסיפס הזה, אנחנו רואים את המהלך. ברגע שיש פרעו, יש חורבן. כשאנחנו רוצים לשקם את החורבן, אנחנו צריכים להתחיל לעבוד בעבודתו של אהרון הכהן, מיום השנה שלו ואילך. אנחנו צריכים להתחיל לעבוד על מה שנקרא צניעות. ישנה משמעות מאוד מוכרת ומפורסמת לנושא צניעות. בדרך כלל זה שייך לעזרת נשים, וזה בדרך כלל מטופל על ידי גדולי הדור. אנחנו מדברים על צניעות בדיבור, על צניעות בלבוש של הגבר, על צניעות בהצנעת המעשים הטובים של הצנע לכת עם אלוקיך. אנחנו חיים היום באווירה כל כך מיוחצנת, שאנחנו שאלנו, לבינו מהעולם הגדול, פתגם שאומר, לא פרסמת, לא עשית. יש לנו נציגי ציבור נאמנים, אבל לא פרסמת, לא עשית. ואם משהו נעשה, ומעניין, זה נעשה על ידי חבר כנסת אחד, בכל העיתונות אתם תמצאו את הדבר מיוחס לכל חברי הכנסת. משהו מעניין מאוד, וזה הופך להיות לדבר שנאמר ומתפרסם, ונידוש שוב ושוב. איפה הצניעות? אנחנו התרגלנו לעשות דברים בומבסטיים. אנחנו התרגלנו לעשות דברים רעבתניים. אנחנו שכחנו שישנה נקודה שנקראת הצנע לכת. יש אומנם דברים מסוימים שאמורים להיעשות דווקא בפומבי, אבל המחלקת של הצניעות בהנהגה שלנו, המחלקת ששמירה על החומות שלנו, כולכם יודעים וזה לא סוד, שמיד אחרי תשעה באב, ציבור בני התורה בארץ, ציבור הזה שעליו אפשר לומר בני ציון היקרים המסולאים בפז, יוצאים מן הישיבה. ואפשר לצאת מן הישיבה ולקחת יחד עם היוצאים את הישיבה אל הבית, אפשר גם לצאת מהישיבה ולצאת מהאווירה הישיבתית החוצה. ישנה יציאה שקוראת תגר על החומות. ישנה יציאה שבה אנחנו מוצאים את אותם בני ציון המסולאים, נמצאים במקומות שאדם שהוא חרד לדבר השם, אסור לו להיות שם. נקודה. אסור לו להיות שם מטעמי צניעות. אסור לו להיות שם מטעמי סכנה. אסור לו להיות שם מטעמי אווירה. חוש ריח נפותח היה אמור להבריח אותנו משם. אין לנו סיבה. גם כשאנחנו לא יכולים להצביע על הסיבה, אנחנו פיתחנו חוש ריח. אנחנו אמורים לומר, זה לא מקום בשבילי. אני בן ישיבה. אני מודרך על ידי רבותיי. אני מודרך על ידי האווירה שמנשבת מתוך דפי הגמרא, להיות מוצנע. להיות בתוך חומה. אין ספק, אנחנו מחפשים את הנפש הבריאה בגוף הבריא. אנחנו מחפשים את היכולת להתעבר. אבל אסור לנו להפסיד את קודש הקודשים על המזבח של תרבות הגוף החילונית הזה. אסור לנו. אם אנחנו פורעים את הגדרות, אנחנו חוזרים לפרוע הוא, אנחנו חוזרים לחטא העגל. ואם אנחנו חוזרים לחטא העגל, אנחנו בידיים גורמים לאישור לעונש הנורא של חורבן בית המקדש. יש לנו כמה ימים שאנחנו אמורים להתבונן, וההתבוננות הזו אמורה להגיע למצב של הסקת מסקנות, הפקת לקחים. כשאנחנו שואלים בחור שיצא לבין הזמנים, תאמר לי, מה החומות שלך? מה החומות שלך? האם ישבת וחשבת לפני התכנון של הטיול, מה יהיה אצלך קו אדום? קו אדום זו חומה. מה הקו האדום שלך? יש לך קו אדום? יצאת לטיול, תכננת את הכל, המסלול מתוכנן, המזון מתוכנן, הנוזלים מתוכננים, יכולת ההנאה מתוכננת. מה קורה באותו מקום שאתה מגיע אליו מבחינת החומות? זה מקום שבו מותר לבן ישיבה להיות. מה שכתוב שכתוב בתורה שאסור לראות, לא מוגבל בתורה למשך זמן מסוים. בתורה שאני מכיר, לא כתוב אחרי הפסוק ולא תתורו כוכבית, חוץ מחודש אב, מתשעה זו. לא אצלי בתורה ולא אצלכם בתורה. מה שאסור, אסור כל השנה. יצאו חכמי ישראל עם נוחה, בטח יצאו. יש לנו תמונות מרבשים ונשקעות מרבור וחבר, יושבים ביער רחוק מבילנה, נמצאים במקום קיים. מה הם עושים שם? מה הם עושים שם? הם יושבים על כיסאות נוח. אתם מבינים לבד שבשביל היהודים האלה לשבת על כיסא נוח, זה מקביל להיום לנסיעה ביחדה. רבור וחבר על כיסא נוח. ומה הוא עושה שם? הוא עומד עם גמרא, ומתפלפל עם רב חנוך הינך רגיס, או עם רב שמעון שקופ, מרבי לרנר. לומדים? מה זה לומדים? אותם יהודים כאשר הם יצאו כדי לנוח, הם ניצלו את הזמן כדי לנוח. אבל כשאנחנו יוצאים, לא לנוח. אנחנו רוצים לחפש הרפתקאות. יש לנו את הדם הצעיר שתוסס, וכל המרבה בסיכון הרי זה משובח. אנחנו שואלים ריבונו של עולם, אם לא ניקח את החומות שלנו לאן שאנחנו הולכים, במה יוודא איפה? מי אנחנו? מי אנחנו נושאים דגל של בני תורה ברמה, אם לא שאנחנו מצוינים בקטע של החומות שלנו? אנחנו אמורים לשים את הלשון שלנו תחת כמה חומות של שפתיים ושיניים. לא לתת דרור לפה. זו צניעות. לא להיות כל כך קולני. אנשים שמרימים קול בשיחה שלהם, יש בזה טעם לפגם. זה משהו רחובי. ברחובות שלנו היום, בשעה 2 אחרי חצות הלילה, אפשר לשמוע קבוצה צעירים חוזרת מאירוע, וזה יכול להיות בהחלט אירוע שהוא בלתי להשם לבדו. זה יכול להיות אירוע של איזשהו נאום בכנס מיוחד. זה יכול להיות חזרה אמיתי של איזה אדמו מסוים. זה יכול להיות חזרה אפילו מהפגנה לשם שמיים נגד חיתות ושכבה. ואותה קבוצה עוברת ברחוב בשעה 2 בלילה. והטונים הם לא הטונים המוכרים לנו מאנשי שלוימנו. אני לא מדבר על גזל שינה שגם פורענותו בצידו. אבל ההווי הרחובי הזה של ההתהלכות ביד רמה עם מין צחוק מתגלגל קולני, זה לא יידיש, זה לא אנחנו. הרחוב הוא לא שלנו. אנחנו הולכים ברחוב בעל כורחנו. אנחנו לוקחים איתנו את החומה כשאנחנו הולכים ברחוב. מי מדבר על הנושא של שמירת העיניים המתבקשת? אנחנו לא יכולים להסתובב ברחוב בהרחוב באופן של בהסלחו ברחובו. אנחנו צריכים ללכת ברמה כזאת של זהירות, שמא נאבד את הסגולה המיוחדת של היתנו, עם סגולה. אם אנחנו לא נוכל להצביע על בחור שהולך ברחוב ולומר, כאן הולך בחור ישיבה, אז הישיבה שבו לא עמדה במבחן. גדולי המפרשים אומרים על הפסוק, לכו בנים שימעו לי, יראת השם עלם אתכם. למה לכו בנים? למה לא בואו בנים? ההסבר מאוד פשוט, שמגיע אלול, והשזופים חוזרים, והישיבה מתמלאת בספסלים, והמאבק על הכיסאות בראש השנה מתחיל, אנחנו בטח נמצא אותם בתוך בית המדרש. ואז אנחנו נדע שהם יראי השם אמיתיים, ואז הם יפרידו בין הדליקים בקריאת שמע, ואז הם ישכיחו על עצמם לבלתי הרע על גזולתם, זה יפה. אבל דוד המלך אומר, זה לא המבחן. אלול הוא לא המבחן. לכו בנים, אני רוצה לראות אתכם כשאתם עוזבים את הישיבה. כשאתם הולכים ממנה, לא כשאתם באים אליה. אני רוצה לראות אתכם בבין הזמנים. לכו בנים שימעו לי, יראת השם עלם אתכם. אז אני אוכל לראות, אם לימדתי אתכם משהו. איך אתם נראים בבית? איך אתם נראים ברחוב? איך אתם נראים מחוץ לכותלי הישיבה? כמה מן החומות של הישיבה נטלתם איתכם לרחוב? זה המבחן. והמבחן הזה, כמו שאני אומר, הוא לא רק ברמה הפרטנית שרבים חללים מפילה וכמה וכמה נפשות יקרות מישראל נגזלו ונחמסו מעת הרמה של הקדושה על ידי ימי החופש האלה. כמה שנים ניטלו בפועל על ידי פציעות רחמנא ליצלן, אפילו סילוק מן העולם בטיולים כאלה שלא היו מתוכננים מספיק. אבל יש כאן את הנקודה כל כך חשובה. החורבן לעינינו עומד וצובח. כל עוד לא נסיק את המסקנה, אין ישראל נגלים אלא בתשובה. אלה ימים מיוחדים שניתנו לעם ישראל כדי להתבונן. הקדוש ברוך הוא לא מעניש, הקדוש ברוך הוא מחנך. הוא לא נהנה מלהעניש אותנו ולקחת לבית המקדש. הוא רוצה שאנחנו נהיה זכאים לבית המקדש. איך אנחנו יכולים לזכות לקירות של קודש אם בקירות שלנו אנחנו לא עושים בשימוש קדוש? זאת הקריאה שאני מפנה בתזמון המאוד מיוחד הזה שאנחנו כאן נמצאים ערב בין הזמן, ואנחנו נמצאים ערב ימי תשעת הימים. אנחנו נמצאים בערבו של ערב שבת קודש ראש חודש מנחם אב. אנחנו נמצאים בערב יום ההילולה של אהרון הכהן. יש לי את הזכות לדבר אל עצמי ואל זולתי. התפקיד שלנו הוא להגיע למצב שכל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו הוא חרב בימיו. והממרה הזו היא נוקבת ויורדת עד התהום. מי שלא נבנה בימיו, כאילו הוא נחרב בימיו. שוב עומד לנו אספסבת בפרשת דברים ומסביר. נבנה בימיו, לא הכוונה שבתקופה שהוא חי נבנה בית המקדש. היו לנו המון צדיקים, החופץ חיים היה צדיק צדיקי הדורות, ובית המקדש לא נבנה בימיו. הספסמס מסביר שהבית של בימיו לא מורה על העיתוי, אלא מורה על הגורם. כשאלוקים החליט את בית המקדש, הוא החליט שיהיה סכום של ימים של תורה ועבודה ויראת שמיים תאורה שיבנו את בית המקדש. סכום מסוים של ימים. מי שתורם את הימים שלו בבוא היום שבית המקדש ייבנה, זה בזכות הימים שלו. יש אנשים אבל שהימים שלהם לא תורמים לבית המקדש. מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, קרי על ידי ימיו, החפץ חיים בנה את בית המקדש בימיו. כשיבנה בית המקדש, יעבוד משיח צדקנו ויגיד, יעמוד מורה מורנו הרב ובישרול מאיר הכהן, שבימיו נבנה חלק גדול מבית המקדש. הוא תרם כך וכך ימים. 93 שנה שהוא חי, כולם קודש לבניין בית המקדש. יש כאלה שבימיהם נבנה המקדש, על ידי הימים שלהם. יש כאלה שהימים שלהם לא תורמים לבית המקדש. יש כאלה שהימים שלהם הם אנטיתזה לבית המקדש. הם כפרעו אהרון, הם ניבו מצפוניו, הם אלה שמתקרבים אל עשיו. הם אלה שהימים שלהם מלאים בדיוק בהליך ההפוך לבניית החומות. אלה אנשים שכאילו נחרב, אלה ימים שמחריבים את בית המקדש, שלא מניחים לבנות אותו. אני מסיים בברכתי, ברכת הדיוט לנמצאים כאן. היות ואנחנו, אם ירצה השם, אחרי תשעה באב יהפך ליום טב, נפרדים עד בחודש אלול. ואני מאחל לכל הנמצאים כאן, הקטנים עם הגדולים, הצעירים עם המבוגרים, אנחנו חייבים להגיע למצב שבו נשכיל להבין את דרכיו של הקדוש ברוך הוא כשהוא פונה אלינו דרך הפורענות. אנחנו חייבים לעקור מן השורש את הסיבות לפורענות, ובזכותכם ובזכות המאמצים שלכם נזכה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן.